אז קודם כל, אני שמח להודיע שזו פעם ראשונה שאתם שומעים מפי שיעור כסבא רבא. So, שבוע נהייתי אלטר זיידר, אני מקווה שכולם יודעים מה זה אלטר זיידר, ואני מקווה לא להרגיש כל כך כמו אלטר זיידר. הודעה שנייה, לא, ברוך השם, אני יוצא היום בלילה לחוץ לארץ מהשיעור, אבל בשבוע הבא השיעור יתקיים כרגיל. ודברי תורה שאנחנו עומדים היום בלילה מוקדשים לעילוי נשמוסו של האישה החשובה, מורוס רוחה לאה בס רב חיים אושר הכהן, שהשבוע חל היורצייט שלה, ושתהיה מליצס יוי של כל המשפחה היקרה, משפחת אורינסקי מטינק, ניו ג'רזי, שהם מטובי ידידיי, רב חיים הבן, שיבדלו לחיים טובים וברוכים, שיאריכו ימים, שתהיה מליצת יושר, ודברי התורה שאנחנו לומדים היום בלילה, שיהיו לעילוי נשמוסו של רוחל לאה בס רב חיים אושר הכהן. אז השבוע אנחנו לומדים על תומאס מייס, אודם קיומס באויל, וחשבתי איזה שיעור אפשר להגיד על תומאס מייס שיהיה שיעור שמח. אז היום אנחנו עוסקים בשאלה גדולה וחשובה, קברי צדיקים, האם הם מתאמים? האם כהנים מותר להם לפקוד קברי צדיקים? אז יש מי שאומר שבצדיקים אין תומאס מייס, וממילא מותר לכהנים לחשוף את עצמם לצדיקים לאחר פטירתם. ובפרט, שאלה זו נשאלה על ידי חסידים במשך הדורות, שראו את זה כזכות עצומה להתקרב למיטה של צדיק לאחר מותו, ולכן שאלה זו עלתה על שולחן המלוכים בגדולי הפוסקים בתקופות שונות. אז המקור הראשון הוא אשקפתי דרבי, והרבה פעמים אני מזכיר את דברי הגמור בכסובס קוף ג' אין בכל השעס בבבלי או בירושלמי תיאור כל כך מרטיט כמו התיאור של אשקפתי דרבי שאנחנו עומדים במסכת כסובס. ושם מסופר שבמויסוי של רבי בוטלו קדושו, ובתויסס יש שני פירושים מה הכוונה בטלה קדושה. פירוש ראשון שכותבים את תויסס, שם במקור הסוגה בכסובס דף קוף גבל, כמו שבסוף מסכת סויטה אמרו, משמי סבי בוטלה הנובה, משמי סבי קיבה בוטלה כבוד התוירו, רבי היה היחיד מגדול התנועים שצמידו לשם של אותו תואר רבנו הקודש. הוא היה גדול לא רק בתורה, אלא בקדושה יותר מאשר כל בני דורו, והוא שאמרו משמי סבי בוטלה קדושו. אבל התויסס מביאים פירוש נוסף בשם רב חיים כהן מבעלי התויסס, ורב חיים כהן אמר שאילו היה נוכח בלוויה של רבנותם, היה חושף את עצמו לתומה והיה ניגש למיטה, משום שהכוונה משמי סבי בוטלה קדושה, הכוונה בוטלה קדושת הכהונה. ולכן אמר רב חיים כהן, כמו שבמותו של רבנו הקודש הכריזו בוטלה קדושה, כך גם רבנותם היה גדול הדור, ורב חיים כהן לא היה במותו של רבנו תם, אבל הוא אמר שאילו היה לו זכות להיות נוכח, היה ניגש למיטה של רבנו תם, וזה הפירוש השני, בוטלו קדושו. ובהגוס הרשש שיש לנו שם בקסובס, וכך גם באגרא דקלה, אגרא דקלה זה ספרו של הבני הסוסכו בפרשיות התוירו, בפרשס בלויסכו, שניהם פירשו משמי ישראל ביבות לקדושה, משום שקברי צדיקים אינם מתאמים ביויל, וגם צדיקים אינם מתאמים גם לא במגה, משום שאין תומאס מייס בצדיקים. כך הם פירשו מה שאמרו משמי ישראל ביבות לקדושה, ולכן אמר רב חיים כהן שלא היה מהסס להתקרב למיטתו של רבנו תם. אבל הפירוש הזה תמה גדולה, משום שכל הראשונים פירשו בדרך אחרת, לא שרבי לא היה בו תומאס מייס, אלא משום שכבוד הנוסי דוחה את האיסור של תומאס כהנים. כך פירש הריטב"א, כך פירש הר"ן, וכך מפורש ברמב"ם. פרק ג' הלכה י' מהלכה סובל, ומקורו של הרמב"ם זה מה שאמרו בכסובס. והרמב"ם פוסק שמותר לכהנים להיטמא לנוסי משום כבוד הנוסי. הרי שאין זה משום שצדיקים אין בהם טומאת מת, אלא משום שכבוד הנוסי דוחה את טומאת מת. ואף על פי שבבבלי ייתכנו שני פירושים במה שאמרו משמי סביבות לקדושה, אבל בירושלמי פעמיים, גם בברוכס חוב ג' וגם בנוזי דף למד ג' כתוב שבמותו של רבי, בהשקפתי דרבי, בלוויה של רבי, הכריזו אין כהונה היום. אז מה שפירוש אחד שרבנו חיים כהן בבבלי מפורס בירושלמי, אין כהונה היום. אבל הראשונים פירשו אין כהונה היום, משום שכבוד הנוסי דוחה את האיסור של תומאס כהנים. וכך לכאורה מוכח בירושלמי, כי באותם הסוגיות בירושלמי חז"ל שאלו, האם תלמוד תורה דוחה טומאת כהנים? האם כיבוד אב ואם דוחה טומאת כהנים? האם צורך הרבים דוחה טומאת כהנים? הרי שלהדיה מדבר בדחויו ולא בהותרו, לא משום שצדיקים לא מטמאים באויל, אלא משום שכבוד הנוסי דוחה טומאת כהנים, ולכן הסתפקו בירושלמי בנוגע למצוות הנוספות, האם גם הם דוחים טומאת כהנים. אבל אותם אחרונים, בכל זאת יש להם בייס אב בדברי אחד מרבי שנינו הראשונים, וזה בספר קד הקמח של רבינו בחיי. צריך להדגיש, קד הקמח איננו חוי וסלבובס, מדובר בשני אנשים שונים. שניהם רבינו בחיי, אבל זה אחר. חוי וסלבובס היה רבינו בחיי אבן פקודה, וזה היה דמות אחרת, אבל שניהם היו גדולי עולם. ובספר קד הקמח, וזה ספר בסדר אנציקלופדי, לפי א' בייז, בשער אהבת השם, בסופו, הוא מביא את הגמור בקסובס, והוא מפרש אין קדושה, אין קדושה הכוונה שאין טומאת מת בצדיקים. אבל פירושו של קד הקמח ודאי נדחה מפני דברי הריטב"א והר"ן והרמב"ם, והביסיוסה בשין ע"ד. הביסיוסה בשין ע"ד אומר שנחלקו הראשונים, האם גם כבודו של גודל הדור דוחה טומאת כהנים, כשם שכבוד הנוסי דוחה טומאת כהנים. ורבנו חיים כהן מבעלי התוספות היה סבור, רבנו תם היה גדול הדור, וגם להתעסק בכבודו דוחה טומאת כהנים, בדיוק כפי שאמרו חז"ל, שכבוד הנוסי דוחה טומאת כהנים, וזה המחלוקת בראשונים, הרי שגם הביסויסף נוקט. כפשטוס הדבורים, וכפי שמשמע מסוגיס הירושלמי שציינתי, שאין זה משום שרבנו הקודש לא היה בו טומאת מת, אלא משום שכבוד הנוסי דוחה טומאת כהנים, וזה הספק האם גם כבוד גדול הדור, גם הוא דוחה טומאת כהנים. אבל יש סוגיה נוספת, שגם בו דנו רבוסינו הראשונים, ולכאורה הסוגיה הזו יש לה ראיה מפורשת, שצדיקים אין בהם טומאת כהנים. מסופר במדרש, אמנם בבבלי ובירושלמי זה לא מופיע, אבל במדרש משלי פרק טס ובילקוט שמעוני תוף תוף קוף מם דלת במשלי מסופר שרבי עקיבא בן יוסף, התנא הגדול מת בערב יום הכיפורים, וכל התקופה שרבי עקיבא היה בבית הסורים היה רבי יהושע הגרסי משמשו, כמפורש גם בבבלי בערב ענחוף אלף עמוד בייס. ולקראת יום הכיפורים רבי יהושע הגרסי קיבל שחרור, הוא הלך הביתה. ואליהו הנביא דופק על הדלת של רבי יהושע הגרסי בערב יום כיפורים ואומר לו, רבי עקיבא מוטל בבית האסורים מת וצריך לטפל בקבורתו, וכהן אני, כך אומר אליהו הנביא. אז אליהו הנביא ויהושע הגרסי הולכים ביחד לבית האסורים כדי לטפל ברבי עקיבא, ואליהו הנביא לוקח אותו על כתפו והם הולכים לקבור אותו. יהושע הגרסי שואל את אליהו הנביא, אבל כשבאתי אליי הביתה אמרת שאתה כהן, חשבתי שלכן אתה קורא לי, משום שאתה לא יכול להתקרב למת. אומר אליהו הנביא, אין טומא בחכמים ובתלמידיהם. ולכן אליהו הנביא בעצמו מטפל ברבי עקיבא. קודם כל צריך ליישב, איך הסיפור הזה מתיישב? עם מה שלמדנו בסוף מסכת ברוכס, ברוכס סמך בייס בבבלי, וברוכס סמך זין בירושלמי. מסופר על רבי עקיבא שהיה מהרוגי המלכס וסרקו את בשרו במסרקה של בעזר וקיבל עול מלכה של מים ביבו. שתי תשובות בדבר. אפשר שיש מדרשות חלוקות בקשר למויסה של רבי עקיבא, אבל לא נראה לי כלל ועיקר. אנחנו לא מוכנים לוותר על התיאור הנשגב והמעביל והמדהים והמרגש של רבי עקיבא בן יוסף שסורק בסורק במסייק שבאזל ובקבל אור מלך השמיים ביעבו. ולכן צורך לא אומר, כן, הרומיים עינו אותו, סרקו את בסורק במסייק שבאזל, רצחו אותו, אבל אחר כך הניחו את גופו בבית הסורים, שיבואו היהודים ויטפלו בו, ולא היה אכפת להם. ולכן אליהו הנביא קרא ליהושע גרסי ואמר לו, צריך לטפל ברבי עקיבא. עוד יש לשאול, מדבר הגמרא משמע שמותו של רבי עקיבא היה מעמד פומבי, התלמידים אמרו שם, ושאלו את רבי עקיבא, רבי, עד כאן? והוא אומר להם, כל יום הייתי מצטער על הפוסק הזה, עמוס ליהו וליהודי ויקיימנו. ועכשיו שבו ליהודי, לא יקיימנו, צורך לא אומר, כן. הממד האכזרי הזה, הנורא, ממד של קידוש השם נשגב, היה ממד פומבי בפני רבים והתלמידים היו שם, אבל אחר כך הרומיים גירשו את כולם והניחו אותו בבזויין בבית הסורים, וליהו הנביא ורבי יהושע גרסי הם אלה שטיפלו בקבורתו של רבי עקיבא. אבל מכל מקום אומר ליהו הנביא, כן, אני כהן, אבל אין טומאה בחכמים ובתלמידיהם. כותבים התוספות פעמיים בש"ס, בו ומציע קי"ד עומד בייס ויבוא מסמך א' עומד א', שליהו הנביא אמר בדרך דיחוי בעלמא, אבל זה לא נכון. ודאי שיש טומאה גם בצדיקים, גם בחכמים וגם בתלמידיהם, ובדרך דיחוי בעלמא אמר אליהו הנביא שאין טומאה. מה באמת היה ההיתר של אליהו הנביא שהיה כהן לטפל ברבי עקיבא משום שהיה מייס מצווה, כך כותבים התוספות. אבל מייס מצווה זה מי שאין מי שיטפל בו. יהושע גרסי היה יכול לטפל בו. כנראה שזה לא די לכבודו של רבי עקיבא. אז אומרים התוספות, יש טומאה גם בחכמים וגם בתלמידיהם וגם בצדיקים, אבל רבי עקיבא היה מייס מצווה, ולכן אליהו הנביא, למרות שהיה כהן, טיפל בו. והרמב"ן טמא על דברי התוספות. איך אפשר לומר דרך דיחוי בעלמא? הלכה שאיננה נכונה, אולי יבואו לידי מכשול. הוא אומר, כולה בייסה דיורייסה. איך אפשר לומר דבר שהוא שלא כהלכה, משום דיחוי בעלמא? זה לא מתיישב על הלב. ולכן הרמב"ן אומר, כן, אליהו הנביא קובע שצדיקים אין בהם טומאת מעיס. אבל הרמב"ן לא פוסק את זה הלכה למעשה. כך הוא מפרש את המדרש, ובסופו של דבר זה מדרש אגודה. בש"ס בבלי ובירושלמי אנחנו לא מוצאים שום מקור שצדיקים אין בהם טומאת מעיס. בקשר לנוכרים, בקשר לגויים, להבדיל, זה גם הוא מפרש את זה ביבוא מסמך א' עומד א'. רבי שמעון בר יוחאי אומר, עקום גויים אינם מטמאים באויל. אדם כי יומס באויל, אתם קרויים אדם ואין יומס באויל קרויים אדם. אבל בקשר לצדיקים לא מצינו שום מקור הלכתי. בבבלי ובירושלמי שצדיקים אין בהם טומאת מעיס. המקור היחיד הוא אותו סיפור שמצינו במדרש על אליהו הנביא ורבי יהושע גרסי כשבאו לטפל בקבורתו של רבי עקיבא. אז גם פה נחלקו הראשונים, כאשר לדעת התוספות זה רק דיחוי בעלמא, ורמב"ן אומר לא. ולמה צדיקים לא מטמאים בטומאת מעיס? אומר הרמב"ן, במיסס נשיקה אין טומאת מעיס. מיסס נשיקה כאשר צדק עולה בשערה השמיימה על ידי הקודש ברוך הוא, בלי מעורבות של מלאך המובס. לפעמים הקודש ברוך הוא עוקף את מלאך המובס או דוחה אותו הצידה, ואז אין טומאת מעיס. וגם רבנו בחייא בקד הקמח שציינתי מקודם לגבי רבנו הקודש, לגבי הסיפור של השקפתי דרבי, גם הוא אומר, רבי מעיס מיסס נשיקה, ולכן לא היה בו טומאת מעיס. אבל אם זה ההסבר, זה לא מתאים לרמב״ם, כי הרמב״ם אומר במורה נבוכים שרק שלושה אנשים בלבד מאז בריאת העולם מיסו במיסס נשיקה. ושלושת אלה דווקא היו בני משפחה אחת. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, מוישה, אהרון ומרים, ואין בלתם. אז לפי הרמב״ן יוצא אשר בקיבה מיס בנשיקה. אני לא יודע מה זה מיסס נשיקה. אני חשבתי שמיסס נשיקה זה כאשר אדם נפטר בבית סלומוי ובת צחוק על פיו ללא כאב, ללא יסורים, ורבי עקיבא מת על ידי הגויים סורקה בסורה במסרקה של ברזל. אבל מכל מקום, הצד השווה, כדה קמח לגבי רבינו הקודש, הרמב"ן בהתבסס על המדרש לגבי רבי עקיבא, בצדיקים אלה לא היה תומאס מייז בכלל. אז המקור הראשון שבצדיקים אין תומאס מייז זה הזויה. זויה הקודש בפרשס וישלח, חלק א', חלק ברשס עמוד קוף סמכס. והזויר אומר שבצדיקים, מכיוון שמלאך המובס לא מעורב, אין תומאס מייז. ובתשובה סבני נזר סימן טוב, סמך ווב. הרבה פעמים כשאני מצטט את אבני נזר, אני אומר אבני נזר, היה לו פיצול אישיות, בדרך החיובית, לא חלילה בדרך השלילית. מצד אחד היה הסוכת שוב הרבה, מנהיג של חצר חסידית חשובה, ומצד שני היה מגדולי הדור המובהקים, לא רק מגדולי הדור, הוא שינה לחלוטין את דרך הלימוד בפוילן, ואחרי אבני נזר גדול לפוילן ולמדניה למדו בשיטתו ובשונה מאשר כל הדורות לפניו. אז מצד אחד מנהיג של חסידים קדוש, הסוכת שוב הרבה, מצד שני אבני נזר ועגלי טל. אבל אני אומר שלפעמים הרבה מסוכת שוב מתפרץ לתוך תשובס אבני נזר, לא כל כך הרבה, אבל זה די שכיח. בניגוד לדבר חיים שהיה צנזרוב והיה גדול הדור, הדבר חיים יש פחות תשובות חסידיות והסברים חסידיים מאשר באבני נזר. אז בסימן טוב סמך ווב, האבני נזר מחידש חידוש הלכתי, והוא אומר, הלוך על המייסה, צדיק שנהרג על ידי הגויים, לכולי עלמאים בו תומאס מייז, ולמה? מה זה משנה איך הוא מת? אומר האבני נזר, יש שתי סיבות לתומאס מייז. סיבה אחת, מקורו בזוהר. גימל טיפין, ש... מלאך המובס נותן לתוך פיו של אדם כדי להרוג אותו, זה גורם תומאס מייז. אבל יש עוד סיבה, שגם הוא כתוב בזויה. וזויה מסביר שהקליפס צריכים חיבור לקדושה. אתם יודעים מה זה קליפס? זה לא קליפות. קליפות זה של תפוזים וירקות ותפוחים. קליפס זה לא קליפות. קליפס זה חיצוינים. אתם יודעים מה זה חיצוינים? בקיצור, קליפס. זה כויכס אטומה, שיידם ורוחס וכויכס אטומה. וכדי להתקיים, הם צריכים איזושהי יניקה של הקדושה. הם לא יכולים להתחבר ליהודי בחיים חיותו, כי הנשמה כל כך קדושה שהיא דוחה אותם. אבל ברגע שיהודי נפטר, והנשמה עוזבת את הגוף, ובכל זאת הגוף ספו קדושה, ולכן התאומה מתחברת, וזה תומאס מייז. ולכן בנוכרים אין תומאס מייז, כי אין מה לינוק מהם, ולכן החיצוינים, הקליפס, לא מתחברים אליהם, ולכן תומאס מייז יש רק בבני ישראל. אבל צדיקים במיסוסם קרויים חיים, אז גם לאחר מותם הקליפס לא יכולים להתקרב אליהם, ולכן אין תומאס מייז, אומר אבני נזר. כשצדיק נהרג, אז הטעם השני לא שייך בצדיקים. החיצוינים, כוח הסתום, לא יכולים להתקרב. ומכיוון שהוא נהרג על ידי נוכרים, זה לא על ידי מלאך המובס. ולכן ממה נפשך? לפי שני הטעמים, צדיק שנהרג בידי אדם, אין בו תומאס מייז. חידוש מפרופל של אבני נזר, אבל כל כולו מבוסס לא על מושגים הלכתיים, על עניינים שהם בכפשונו של אדם, לא הגדרות הלכתיות, טעמים של הזויר בשורש תומאס מייז, ואני לא יודע אם אפשר לחדש הלכה לפי טעמים שהם כל כולם בתורס הקבולה ולא בתורס הניגלה. מכל מקום זה חידוש של האבני נזר. למעשה, רוב רובם של גדולי הפוסקים החמירו לחלוטין ואמרו שכהנים אסור להם להתקרב למייז, בין בתומאס מייז ובין בתומאס זויר. והביאו ראיות מפורשות מן הש"ס. פסח שני, מה היה הסיפור של פסח שני בפעם ראשונה, בדור המדבר, משול ואלצופן, ובני ישראל טיפלו בארונו של יוסף, ובגלל שהם טיפלו בארונו של יוסף, ניתחו לפסח שני, וכי היה צדיק יותר גדול מאשר יוסף הצדיק. יוסף, מכל יהוד בייס שבותים, קראו יוסף הצדיק, ויוסף הוא צדיק יסויד אוילום, כמבור בספר הקבולה, בספר החסידס. ואף על פי כן, נדחו בני ישראל לפסח שני, בגלל הרוינוי של יוסף, וכי יש ראייה גדולה מזו, שצדיק יש בו תומאס מייז. כל הצדיקים שהזכרנו, אף אחד לא היה יותר גדול מיוסף הצדיק, בנו של יעקב אבינו, ואף על פי כן נדחו אלה שטיפלו בו לפסח שני, הרי שגם צדיקים מתאמים בתומס מייס. ראיה נוספת בבובה בסלה דף נונחס. בובה בסלה נונחס מסופר על רב בנוע שהיה מציין קברות, וציון קבורס זה כדי להרחיק את הכהנים. ושם מסופר שהוא ציין את קברי האבויס, את קברו של אברהם אבינו שבשדה המכפלה. כך מפורש בבובה בסלה דף נונחס. אם תמצא לו עם אשת צדיק, אם לא מתאמים תומס אויל, אז מה יש לציין את קברו של אברהם אבינו? כאשר ציון קבורי זה רק כדי להרחיק את הכהנים. יאמר מי שיאמר, לא, קברי אבויס הוא ציין כדי שיבואו להתפלל. אבל בפשטס כל הסוגיה של ציון קבורס קשור לתומס כהנים. ובבובה מציע פי ה' מסופר הרש לוקש, שרש לוקש היה מציין את קברות הרבונון, הגדולים, האמירויים, הרי שגם רש לוקש עסק בציון קבורס, וגם שם כותב רשי בבובה מציע פי ה' כדי להרחיק את הכהנים, שלא יקבלו תומס מייס, והוא ציין את קברי האמוראים שבזמנו. אז שתי הגמרות האלה מוכיחים שגם בגדוי ליועלם, יוסף הצדק, אברהם אבינו, גדוי למרום, גם בהם נוהגת תומס מייס. וראיה נוספת, שאת הראיה הזו אפשר לדחות. ברוכס חוף חס, רבי יוחנן בן זכאי, לפני מויסוי, אומר, פנו כלים מן הבייס, שיוציאו את הכלים. הוא הרגיש שמותו קרב, וכדי למלט את הכלים מתומס מייס, מן הסתם היו גם כלי חרס בבית, וכלי חרס אין להם טהרה במקווה. אז רבי יוחנן בן זכאי לפני מותו אומר, פנו כלים מסבייס, אבל צדיקים אין בהם תומס אויל, אז למה הוא אומר לפנות את הכלים? התירוץ הפשוט הוא, במקום שאתה מויצי גדולוסם, שם אתה מויצי אינבסנוסם, באותה סוגיה, באותו דף כתוב שרבי יוחנן בן זכאי בכה לפני מותו, שאלו תלמידיו רבי, למה אתה בוכה? מה יש לך לבכות? אמר, כי שתי דרכים לפניי, אחד לגן עדן ואחד לגיהנם, ואיני יודע באיזה דרך מוליך מויסי. באמת הוא לא ידע? כל אחד ידע. כל מי שמעת שם ידע בדיוק באיזה דרך מוליך מויסי, אבל הוא לא ידע. כי במוקם שאתו מויצה גדולוסן, שמעתו מויצה מסנוסן. ורבי יוחנן בן זכאי, שהיה גדול התנאים בדורו, גדול חכמי יבנה. ורבי אליעזר בן הורקנוס ורבי שמעון בן חנניה היו תלמידיו, ורבי יוחנן בן זכאי היה גדול הדור. ובאים וסנוסוי, הוא אומר, הוא בוכה לפני מותו, איני יודע באיזה דרך מליך נעשוי. אז ודאי שהוא לא סבור שהוא לא מטעמה בתומס מייס, ולכן אמר פנו כלם על הבית. אבל זה מעניין, כי באותו מעמד הוא גם אמר שהכינו כיסא לחזקיו מלך יהודה שבא לבקר אותו. אף אחד לא ראה את חזקיו, אבל הוא ראה אותו. אז איך אדם שחזקיו המלך בא ללוות אותו לבית שלום, הוא אומר, אין יודע באיזה דרך מליך הנויסוי. זו שאלה שאולי נדון בה בהזדמנות אחרת. אבל מכל מקום אין להוכיח מכאן. ובשאר הגלגולים כתוב שהרי הקודש לפני הסתלקותו, כמו רבי יוחנן בן זכאי, אמר לתלמידו, אחד מתלמידיו היה רבי יצחק הכהן, והרי הקודש אמר לו לצאת מיד מן הבית, כי הוא ידע שמותו קרוב, והוא היה כהן, רבי יצחק הכהן, אז הוא שלח אותו לצאת מן הבית. ושוב אפשר לשאול, וכי היה צדיק יותר נשגב מאשר הרי הקודש, שפתח את שערי אוירו לכל העולם עד סוף כל הדוירס. אז כל אחד ידע מי היה הרי. ספק אם הארי ידע מי היה הארי הקודש, ולכן באים וסנוסוי, גם הוא אמר שהכהנים יצאו מן הבית. אבל מכל מקום הבאנו מקורות מפורשים, שגם בגדוי ליועלם, וצדיקים שלא היה צדיקים מהם, אף על פי כן, לחויר, גמרות מפורשות שיש, תומס מייס. מקור רביעי ואחרון בסדרה הזאת, בסנהדן דף למטס, שאל מין אחד, אפיקורס אחד, שאל את רבן גמליאל כל מיני קושיות. אחד הקושיות היה, אלוקיכם כהנו, קודש ברוך הוא כהן, והוא קבר את מוישה רבינו, שהרי לא ידע איש את קבורתו. קודש ברוך הוא זה לבדו שקבר את מוישה רבינו. באיזה מקווה הוא טבל אחר כך, אחרי הלוויה? כך שאל צדוקי אחד את רבן גמליאל. ומה הוא ענה? בנורה טובל. הוא טבל באש, לא במים. למה הוא לא אמר? מוישה רבינו היה גדול הצדיקים, מאוילם ויד אוילם, אז אין תומס מויס בצדיק. למה רב גמליאל אומר זאת? אולי אפשר להוכיח מכאן שיש תומס מויס בצדיקים. לא. כותב שם יד רמה שכל התשובות האלה היו רק לתשובות אמינים. ואני אומר, שאלות טיפשיות, לא מגיע להם תשובות חכמות. יען אקסיל כאיוולתו. אז הוא שואל שאלה מגוחכת. קודש ברוך הוא כהן, אז הקודש ברוך הוא צריך טבילה, יש תומה בקודש ברוך הוא. כל השאלה מגוחכת ומטופשת. ולכן, מי ששואל שאלות מטופשות, שלא יצפה לקבל תשובות חכמות. ולא שהתשובה לא הייתה חכמה. אבל יכול היה לענות שאין תומס מייס במוישה רבנו. איך מוישה רבנו מתמד תומס מייס? אבל הוא ענה כי איבלתו, שהקודש ברוך הוא טבל באש. מכל מקום רבו ישראל. אז הבאנו סוגיות רבות בעניין בשאלה הגדולה הזו, ולכאורה יש מקורות מפורשים שגם בגדול יוילם וגם בצדיקים יש תומס מייס. באברהם אבינו וביוסף הצדק ובגדול אמירויים. ואולי אפילו במוישה רבנו, כפי שדיברנו מסנהדרין דף למטס, וכך דאז גדול להפויסקים. השאלות אלה התעוררו במשך הדורס בעיקר על ידי חסידים, שרצו להתפלל ולהשתתח על קברי צדיקים, שרצו להתקרב למיתותיהם של רבותיהם, ואנחנו מוצאים תשובות מעניינות במשך הדורס. רב שלמה קלוגר, טוב טעם ודאז, חלק ג' סימן ר' למד א', נשאל על ידי חסידי צ'רנובל, האם מותר לכהנים להיכנס לאוהל של המוטל מצ'רנובל, שהיה מתלמידי תלמידיו של הבעל שם טוב. ורב שלמה קלוגר דן בשאלה הזו, והמסקנה הנחרצת שלו, חלילה. כהנים אסור להם להתאמה ולהתקרב גם לא לצדיקים, כי להלוכה קברי צדיקים יש בהם טומאה. 100 שנה אחר כך אנחנו מוצאים תשובה באמרי יושר של רמי ארק, ורמי ארק היה מחסידי צ'ורטקוב. ובתשובה סימרי יושע, חלק א' סימן למד ד', אנחנו מוצאים שנשאל רמי הרערק איך לתכנן את הציון שעל קברו של רב דוד מוישה מצ'ורטקוב, שהיה בן של הריז'נר, הרב הראשון בבית צ'ורטקוב, ורמי הרערק לא מעלה כלל על הדעת שאין איסור לכהנים להיכנס לאוהל. ולכן הוא כותב איך לתכנן את האוהל בפסח תפח, והכהנים יעמדו בחוץ ולא יתקרבו, אבל ברור היה בעיניו שאסור לכהנים להתקרב ולחשוף את עצמם לטומאה, אף על פי שמדובר היה בקברו של רב דוד מוישה בצ'ורטקוב. והתשובה השלישית, שיש בה משקל מיוחד, כי זו תשובה של השני ורוב, בנו הגדול של הדברי חיים. וגם הוא דן, אין תשובס דברי חסקל. יש דברי חסקל על התואר, אבל בסוף הספר יש מספר תשובות, ובסימן א', בתשובה הראשונה, גם הוא דן לגבי קברי צדיקים, וגם הוא כותב את אותו פסק נחרץ שאסור לכהנים להתקרב לקברי צדיקים או לצדיקים במויסם. היחיד שמראה פנים להקל הוא המנחס אלעזר. גם הוא היה אחד מגדול הזמן, וגם הוא היה הרבה ממונקאץ' ובמנחס אלעזר. חלק ג' סימן סמך א', כותב המנחס אלעזר שמעיקר הדין דעתו להקל. ואפשר לסמוך על השיטות שצדיקים אינם מתאמים, אבל הלוך על המעשה הוא מתיירה. ומתיירה בצדק, כי מי יקבע מי הוא יותר צדיק ופחות צדיק? הלא בזמננו, כל עדה, כל חוג יש לו את הגודל הדור שלו, כל עיתון יש את הגודל הדור שלו, וצדק הדור שלו, ולכן המונקצ'רוב כבר ראה את זה לפני 100 שנה, והוא כותב, מעיקר הדין קברי צדיקים אינם מתאמים, אבל אי אפשר לנהוג כך למעשה, כי אין לדו בסוף, ונתת את הראשו של כל אחד ואחד בידו. אני תמיד של הרבי מקלויזנבורג, והרבי מקלויזנבורג היה לפעמים מאוד מושחז, חד ומושחז כתער, ולפעמים הוא אמר דברים חריפים מאוד, אז אני זוכר פעם שמעתי ממנו, הוא אומר, שכל כך התרגלנו ללכת לקברי צדיקים, מה יעשו בביאס המשיח איך להתחייס המסים? אז הוא אמר לחסידים, יוסיפו לפקוד את הקברים של הצדיקים שלא יקומו להתחייס המסים. והוא הוסיף, ויהיו הרבה כאלה, כך הוא אמר. אנחנו לא נגמל מהריצה לקברי צדיקים. אמר הרב מקלויזנבורג, יהיו מספיק כאלה שלא יקימו לתחייה סמייסים, וימשיכו לרוץ לקברותיהם. כך אמר פעם הרב מקלויזנבורג. הוא היה לא רק חסיד, אלא אדמור, ולכן רק הוא יכול לשאות לעצמו לומר כזאת אמרה חריפה. אז מכל מקום, המחזל הזה יוחיד, וכל שאר הגדולים שציינתי, קבעו פסק ברור ביותר שאסור לכהנים ללכת לקברי צדיקים. אבל הבני ססחו, שציינתי בתחילת הדברים, כשהוא מפרש, אין כהונה היום, בוט לקדושו, משום שצדיקים לא, אין בהם תומס מייס, בני ססחו כותב שמנהג ארץ ישראל, שכהנים הולכים לקברי צדיקים. ולכן הרבה שנים זה היה פלא גדול בעיניי, ומניין לו לבני ססחו לדעת מה זה מנהג ארץ ישראל, הוא אף פעם לא היה בארץ ישראל. אז בואו נעסוק קצת במנהג ארץ ישראל, רב שמואל סלנטה היה רבה של ירושלים. ואחד מגדולי פוילין שהגיע בסוף ימיו לירושלים היה הזייס רענון, שהיה מגדולי פוילין גאון עצום. ובחלק שני של תשוב הזייס רענון, סימן חובו, ואנחנו מוצאים ששמואל סלנט פנה לזייס רענון ולשאול אותו, האם כהנים מותר להם ללכת לקבר אוכל, לכנס לקבר אוכל. ושמואל סלנט היה רבה של ירושלים, אבל היה מעוניין לשמוע מעדתו של הזייס רענון, והוא פוסק באופן נחרץ שחלילה לכהנים להיכנס לקבר אוכל, ורב שמואל סלנט הסכים לפסק הזה, ושניהם אסרו לכהנים להיכנס לקבר אוכל. רוחל אימנו הייתה צדיקה לפחות כמו כל האדמו"רים וכל הגדולים וכל הצדיקים. אנחנו חוזרים עוד פעם לרמה של עובס הקדושים והמויס הקדושיס ומוישה רבנו ויוסף הצדיק. אלה היו גדולי עולם שלא היה כמותם. אלה הגדולים של חמיש חומשי תורה. ומכל מקום פסקו גדולי עץ ישראל, גדולי ירושלים. אז זייס רענון ורב שמואל סלנט, שאין היתר לכהנים להיכנס לקבר אוכל. אבל אחידו, שגם הוא היה רבה של ירושלים ומגדולי עץ ישראל, הוא בספר פני דוד על התורה, של החידו בפרשס בשלח, החידו כותב שמנהג ארץ ישראל שכהנים הולכים לקברי צדיקים. אז הבני ססחו יכול להיות שהוא ראה את החידו בפני דוד, אבל זה חידוש גדול. ואז די חמד, שאף הוא היה מגדולי ארץ ישראל והוא היה רבה של חברון, ובשדה חמד יש קונטרס עצום כדרכה בקודש, והוא מלקט את כל הדעות לכאן ולכאן, אבל המסקנה גם של השדה חמד, כי השדה חמד לא היה רק מלקט, היה גם פויסק מהחשובים בדורו, ואף על פי שליקט את כל השיטות, בסופו של דבר הוא הכריע, וגם הוא פוסק שאין היתר, ולכן מנהג ארץ ישראל כלל לא ברור. ויכול להיות שבימיו של החידו, שהיה קודם לגדולים אחרים, שהזכרתי, המנהג היה להקל, אבל רב שמואל סלנט, וזייס רענון, וזדי חמד, אלה בירושלים, וזדי חמד בחברון קבעו שאין היתר לכהנים להתקרב לקברי צדיקים, תוך דל אדמס כמובן, או לחשוף את עצמם לצדיקים במותם. אז מקור אחרון ומעניין עד למאוד, בחלק הזה של השיעור, כשנפטר אספה סמס ועלה בשערה השמיימה, באו החסידים לשאול את האבני נזר, כי האבני נזר היה גם אדמור וגם גדול הדור בפוילין. האם יש היתר לחסידים להתקרב למיטה של אספה סמס? והאבני נזר סיפר שהוא זוכר, כשנסתלק הרבי מקוצק, הוא היה חתנו של הרבי מקוצק, החסידים גם אז רצו להתקרב למיטה ושאלו את החידוש ערים. חידוש ערים היה גדול תלמידיו של הרבי מקוצק, וחידוש ערים אסר. והוא אמר שחלילה לכהנים להתקרב למיטה של הקוצקר, ולכן כך פסק האבני נזר לחסידים בהסתלקותו של אספה סמס. אז היום עסקנו בסוגיה מעניינת שנוגעת גם הלוך על המייסר בקברי צדיקים, בשונה להבדל אלף אלף אבדולס, בקברי נוכרים נוהגים להקל מטעם ספק סוויקה. כי בקברי נוכרים זה רב שמעון בר יוחאי, זה גם הוא מפורשת, שתי דעות הובאו בשולחן ערוך, אבל בקברי צדיקים אין לנו שום מקור הלכתי ישיר בבבלי או בירושלמי שקברי צדיקים לא מתאמים. וגם השולחן ערוך לא מביא שום דעה שמקל בזה, ולכן בקברי נוכרים מקלים בשעת הצורך, ובקברי צדיקים מחמירים. אז עסקנו היום בתומס מייס בצדיקים, ואני קצת ממהר היום בלילה, כי אני צריך להגיע לשדה התעופה ולצאת לחול, אבל בכל זאת פוטו בלוי כלום אי אפשר. אז חזל אומרים, צדיקים במסוסן קרויים חיים. האם אין די בזה להקל? הם חזל אמרו, צדיקים במסוסן קרויים חיים. לא. משום שחזל גם אומרים, רשוע מחייהם קרויים מייסם. אז מי שירצה לומר שצדיקים אין בהם תומס מייס לאחר מותם, יצטרך לפסוק שרשועם יש בהם תומס מייס בחייהם. שהרי ממה נפשך? אם אתה אומר צדיקים במסוסן קרויים חיים, ואתה מתרגם את זה לשפת ההלכה, אז רשועם מחייהם קרויים מייסם. אז נצטרך לפסוק שכהן לא יכול להיכנס לבית שיש בו ראש. אז איך הוא ייכנס לבית מלון, או לבית חולים, או לתחנת רכבת, למבנה גדול, שיש להניח שמן הסתם לא כל מי שנמצא בו שוימת תוירה ומצווס, עם רשועם בחייהם קרויים מייסם. ולכן, ברור כשמש שרשועם בחייהם אין בהם תומס מייס, ולכן אין ללמוד מן המאמר הזה שצדיקים במסוסן קרויים חיים שיש בהם תומס מייס. ובכל זאת אני מתלבט. משום שפתחנו את השיעור בהשקפתי דרבי, ונסיים את השיעור בהשקפתי דרבי. אז בכסוב הסגוב גמל כתוב שרבינו הקודש בכל ליל שבס הגיע הביתה לעשות קידוש, לאחר מותו כמובן. ליל שבס היה מגיע לבית לעשות קידוש, ורבי קיווגה בגיל ינשס שואל, האם הוא הוציא את בני המשפחה בקידוש? או שאחרי שהוא נפרד מהם, הם עשו קידוש. מביא רבי קיווגה מספר חסידים, לא, הוא הוציא אותם ידי חויבוסון. למה? כי צדיקים במויסם הם חיים, והם יכולים להוציא אחרים ידי חובתן, אבל רק בר חיובה יכול להוציא אחרים ידי חובתן, מי שלא בר חיובה איננו יכול להוציא, אז נאמר שצדיקים במויסם הם בר חיוב? אני חושב שהתשובה פשוטה בתכלס, וזה לא חידוש כלל. כשצדיק חוזר הביתה, והוא מתהלך, והוא מדבר, והוא עושה קידוש, ודאי שהוא בר חיובה. זה לא כמו צדיק מייס, הוא צדיק חי, עובדה שהוא הגיע הביתה, והוא עושה קידוש. אז בהכרח שזה איזשהו גדר של תחיית המייסם, מי שקם לתחייה, חייב במצווה, פשיטה. אז מה התמי יש שרבינו הקודש מגיע הביתה ועושה קידוש, יכול להוציא את אחרים ידי חובתן? לחוירם הוא עושה קידוש, הוא חוזר בגופו. לא איזה רוח, איזה רואה ואין הנר, איזה מלאך עשה קידוש. אם רבי הגיע הביתה ועשה קידוש, בהכרח צורך לא אימא, שבדרך מן הדרכים שלא מובן לנו, אבל הוא שוב התלבש בגופו, והגיע הביתה ועשה קידוש. אז כרגע הוא חי. אם הוא יכול לעשות קידוש, ודאי שיכול להוציא אחרים ידי חיובם. ואני לא רואה בזה חידוש גדול, אבל רבי קיווגה מציין, מספר חסידים, שמכיוון שצדיקים, גם במותם, חיים, הוא יכול להוציא אחרים ידי חובתן, אבל אני חושב שזה לא קשור כלל לכל הסוגיה שעסקנו בה היום. כי השאלה שאנחנו עסקנו היום זה צדיקים במותם, לא שקמו לתחייה, לא שמתהלכים על רגליהם. ואני חושב שאין הלכה פשוטה מזו, שרבינו הקודש כשהוא הגיע הביתה, הכהנים לא היו צריכים לברוח החוצה. ואם רבינו הקודש נתן שלום עליכם לכהן, מן הסתם היה מותר לו להחזיר את היד. משום שכך לא נראה מייס. ולכן, מה החידוש יכול להוציא אחרים ידי חובתן? כל הדיון הוא צדק במויסוי, האם יש בו תימס מייס. אבל כשצדק לאחר מותו מגיע הביתה, ודאי שאין בו תימס מייס, הוא בוודאי שיכול להוציא את בני הבית ידי חובתן. כך נראה לי פשוט. זו שאלה יפה. אז האם אחר כך, כשהוא חזר לקברו, צריך לשבת עוד פעם שבעה? אולי כמו ליקת הצומש, לא שבעה, אולי רק יום אחד. שאלה טובה. אני חושב שלא. אבל יש דיון הרחב שמתחיל בנידד הפיין עומד בייס. מי שקם לתחייה, האם הוא צריך לחזור ולקדש את אשתו? לכל כן. שהרי מה יקרה אם היא נישאה לאחר ואחר כך הוא קם? פשיטה שהאישות נפקעה כשהוא מייס. וגם כשהוא קם לתחייה, הוא אדם אחר. הוא עדיין הבן הקודש, אבל אשתו לא מקודשת לו. אז בתריס המייסם יש הרבה שאלות מעניינות שאפשר לשאול, אבל הסוגיה שלנו היום זה לא תריס המייסם, אני חושב שמצינו את הסוגיה שעסקנו בה. אבל מכל מקום אמרו חזל, צדיקים במיסוסם קרויים חיים, ורשוע בחייהם קרויים מייסם. כי החיים בפנימיס זה לא עניין ביולוגי. יש חיים ביולוגיים ויש חיים רוחניים. כותב הרמב״ם בקדום י' ז' בחלק שני של מורה נבוכים. ובדרך כלל כשאני מצטט מורה נבוכים זה תמיד מחלק ג', כי חלק ג' זה חלק שעוסק בטעמי המצווס. ולכן חלק ג' מורה נבוכים קרוב יותר למה שאנחנו לומדים. שני החלקים הראשונים הם החלקים הפילוסופיים שבו הוא דן בחוכמה של היוונים ולהבדו בחוכמס התוירה. אבל חלק באיזמו הנבוכים מתחיל עם הקדמות. והקדמות אינם הקדמות תלמודיות, תורניות, אלא פילוסופיות ומדעיות. אבל אני חושב שדברי הרמב"ם בכל מקום הם תוירה וקדושה ופנימיוס. אז בקדום י"ז חלק באיז כותב הרמב"ם איך אנחנו מגדירים חיים. איזה יצורים חיים ואיזה יצורים אינם מוגדרים כיצורים חיים. מים, עצים ופרחים ופירות וחרקים ובקטריה ו... אומר הרמב״ם כלל. הכלל הזה הוא מחכמי יוון. כל החיים מסנועיים. המבחן של חיים זה תנועה. כל יצור שיכול להניע את עצמו ממקום למקום. לא כעלה נידף בשלכת שהרוח מעיפה, אלא כל יצור שיש לו כוח של תנועה עצמאי, כוח עצמאי, הוא מוגדר כחי. כך כותב הרמב״ם. ואני אומר שזה לא רק הגדרה קלינית, ביולוגית, אולי גם ברוחני זה המבחן. כל זמן שאדם שואף ומתעלה ומתקרב לקודש ברוך הוא ולא כופה על שמריו, הוא חי. ברגע שאדם כופה על שמריו, איננו גדל, איננו עולה, איננו שואף, הוא נושם, הוא מדבר, אבל הוא לא חי. הוא לא חי באמת המידה של כי היא חייכם ויורך ימיכם. הוא לא חי באמת המבחן של כי הם חיינו ואורך ימינו. כי כל החיים מסנועיים, ורק כל זמן שאנחנו שואפים וגדלים, אנחנו חיים. אז אמרתי פעם בעבר, ומסועי למנים שלו לשמש ויסוע למנים שלו לירח. אבל למה? למה? השמש גדול אין ארוך מן הירח. אז למה הם קיבלו את השמש ואנחנו צריכים להסתפק בירח? ואני אומר, כי כלל לא חשוב כמה אתה גדול, חשוב כמה אתה גדל. אז השמש הוא גדול, הוא ענק. אז מה? כך הוא נברא. מאז שהוא נברא, הוא לא גדל במילימטר. אבל הירח מתאפס כל חודש, וכל חודש הוא חוזר, והוא גדל מיום ליום. והוא נאבק. ואחר כך מאפסים אותו, והוא נעלם, והוא חוזר. שהם עשידם לצחדש כמו איסו, ולכן יסול נמשלו לירח. פעמים אין צפו, נדמה היה, כן, הם נגמרו, הם כבר לא יכולים להתאושש, הם כבר לא יכולים לחזור, ואנחנו תמיד חוזרים, לנצח נצוחים, כי נצח ישוע לא ישקר, ולא יישא שוכח מפי זרוי, ולכן הם נמשלו לשמש, אבל אנחנו נמשלנו לירח, כי לא חשוב שאתה גדול, האם אתה גדל, וכל החיים מסנועיים. וזה החיים שבברכת החודש אנחנו מבקשים. חיים שיש בהם אהבה סובה ויש המים. חיים שיש בהם יש שמיים ויש חית, חיים שאין בהם בוש אוכלים או... אלה החיים של צדיקים במסוסן קריאים חיים, ואלה החיים שאנחנו שואפים להם. אז יהיה רוצן שהקדוש ברוך ייתן לנו שנויס חיים, ונזכה לקדש את שמו הגדול ברבים, ונזכה בקורא בימינו לגאולס אוילום ולבניין בית המקדש. ואני עוד פעם חוזר ומודיע ששבוע הבא שיעור יתקיים במועדו.